Maydanoz.
שבנו אליכם המאזינים, שעה שנייה של דיני חג הפסח, הלכה דין ומנהג. תודתנו למפיק והטכנאי הקומסורים, לפנחס בינדר ונתי שולמן היקרים. שאלה ומיד למאזינים, בחזון עובדיה הוא מביא שכלי מתכות די בהדחה בלבד, כי רוב התשמיש הולך בדברים קרים, הם לא בולים כלום. לכאורה הרי זה בלוע מחמץ. רוב תשמישו, לפי דעת מרן, גם כערה שמשתמשים בה בדרך כלל כלי שני, ואנחנו יודעים שישתמשו בפעם אחת בכלי ראשון, די להכשיר אותה בכלי שני. למה? כך כותב הרמה מפנו והרשבה, שגם אם זה בלה פעם אחת בצורה אחרת, עבר מעת לעת, אז זה נותן טעם לפגם, וזה לא אסור מהתורה, ולכן חכמים לא גזרו שמה הוא יטעה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה. בבקשה.
מה הדין אדם שהיה לו, האם סתם בכלל המחירת חמץ, זה כדאי לעשות, או אפשר עדיף כמה שיותר לא לעשות, לאכול, לגמור את הדברים, או לעשות לכתחילה את המחירה, ואני שואל מה הדין אדם שלא ביטל את החמץ. אפילו לא היה אנוס, הוא לא ביטל כי האם הוא כמה שחמץ עבר על הפסח נשא בענה, כאן הוא היה אנוס.
ראשית כל לגבי מכירת חמץ. מכירת חמץ היא לכתחילה. היא לא דין של בדיעבד. נכון שכשמסתכלים בגדולי הפוסקים, הישועות יעקב, האליה רבה והחוק יעקב, שמדברים על מכירת חמץ, בפועל זה התחיל כדי להקל על אלה שיש להם הפסד מרובה. זה היה המקור של הדברים. ובפועל אנחנו כיום מוכרים את החמץ ולא חוששים בכלל. לא חוששים שתקנת מכירת חמץ היה רק היתר של שעת הדחק בלית ברירה, כמו שכותב אליה רבה. לא חוששים שזה רק היה עבור אלה שיש להם חמץ רב, חביות רבות של יש, כמו שכותב הישועות יעקב ואליה רבה, כך נהגו בפראג. לא חוששים להערמה, שלכאורה אין בזה סמיכות דעת, מכיוון שעושים את הדברים בצורה הכי נכונה הלכתית, ואגב גם איחוקית נכונה. גם דואגים למכור ולהזכיר ולעשות את הדברים על הצד היותר טוב. ולכן הפוסקים הכריעו שאין שום חשש ולכתחילה למכור את החמץ. אבל היו שחששו. היו שחששו לדבר, ולכן לא מכרו חמץ בעין. מכל הדברים שאנחנו הזכרנו כעת, אז היו שהחמירו בדבר, והחמירו גם לא לאכול מחמץ שנכלל במחירה לאחר הפסח, עד כדי כך החמירו, כמו שכתוב, פשוט אור לציון וכדומה. אבל, ועוד, לא כדומה, ועוד. אבל לגופם של דברים, אפשר לכתחילה לסמוך על מכירת חמץ ללא שום פקפוק היום, זה נעשה על הצד היותר טוב. לגבי אדם שלא מכר את החמץ והיה אנוס. בעצם, אם הוא היה אנוס והוא לא ידע מן הדבר, שכח מן הדבר, בזה יש מקום להקל. כי נכון שחזל גזרו על חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה, זה רק במקרה שהאדם היה במודעות, אבל במקום הפסד מרובה, במקום של אונס גמור, כותב המרן המשנה ברורה, שזה יהיה מותר גם באכילה. אנחנו מחמירים בדבר מאוד, כדי לא לתת פתח לאדם לשכוח, אבל אדם שהדברים נעשו באונס, במקרה שכזה, או אנשים ש... חשבו שהמחירה שלהם חלה, ובפועל היא לא חלה, במקרה הזה אנחנו מקילים, ואנחנו לא מחמירים, כי הכל נעשה בפועל, רק כדי לשמר את תקנת חכמים בחמץ שעבר עליו הפסח. ניתן דוגמה, אדם שבטעות שמח על מישהו, והמישהו הזה לא מחר בפועל, במקרה שכזה אנחנו מקילים.
אפילו אם לא ביטל.
בוודאי שאפילו שהוא לא ביטל, כי אם הוא ביטל, אז החמץ בעצם הוא לא שלו. הוא ביטל את החמץ, מבחינתו הוא כאפרה דארה. כל מה שאנחנו דנו זה אפילו אם הוא לא ביטל. אדם שבטעות שכח, גם במקרה שכזה אנחנו מקילים, במקרה של אונס. זו הכרעת האחרונים.
אז אם הוא ביטל וגם אנוס, אז ודאי שיהיה מותר.
נכון, נכון, בוודאי, בוודאי. כי כשהוא ביטל את הסיבה שאנחנו מצניעים, כי אנחנו חוששים, כמו שכתוב בתוספות, בגלל ההרגל. אבל אדם שביטל ואומר שהחמץ מבחינתו הוא מופקר, הוא לא שלו, זה לא חמץ שלו. ממילא, חמץ של הפקר, אפשר לקחת אותו לאחר הפסח. זו הכרעה הלכה למעשה כאמור, אבל זה רק במקרה של אונס.
ועוד שאלה, אני רוצה לשאול, אפשר?
בבקשה.
האם אדם שהגיע הזמן האיסור, משעה שישית, ודרבנן אמרו שעתיים לפני.
נכון.
עכשיו, הוא לא הגיל את הכלי, או לא ליבן. יכול בזמן הזה להגיל או להלבין,
לבון
הכלי או שאי אפשר?
להלכה אנחנו פוסקים שצריך להיזהר להגיל לפני שעה חמישית. אבל אם אדם לא הגעיל, יכולים בדיעבד, בדיעבד, כותב מרן הרמ"א, שאם הוא לא הגעיל לפני הזמן של האיסור, יכול להגיל בדיעבד עד חג הפסח, שרק אז חמץ במשהו עוזר, אוסר, סליחה, ולא מועיל לעגלה כי הוא חוזר ובולע. אז במקרה שאדם טעה ושגע בזה, אפשר גם כן להקל עד חג הפסח עצמו, אבל להיזהר בדבר. כי אם אנחנו לא נזהר בדבר, אנחנו חוששים מכלים בני יומן ועוד. אז לכן אנחנו נקל בדבר רק שהוא לא בן יומו, כשהאדם שכח, אז אנחנו מקילים בדבר, נכון?
עד חג הפסח.
עד חג הפסח, שאז חמץ אוסר גם כן במשהו, נכון.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב חג שמח. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה. עוד רגע נעלה מאזינים. אם נוכל להתייחס כאן למספר שאלות ששואלים לגבי משחות, לגבי טיפות רפואיות, לגבי מוצרי קוסמטיקה, האם צריך כשרות על בושם, על סבון, על משחת שיניים ועוד, להתייחס לזה בתמצות. מה שכתוב בהלכה, קילור, רטייה, איספלנית וכולי, שמותר לקיים אותם בפסח כי נפסד צורת החמץ. צריך לזכור שכל דבר שמותר לקיים אותו בפסח, מותר גם להנות ממנו, לשונו של השולחן ערוך הרב. לכן, זריקות, משחות, טיפות, אף, אוזניים, לא משתמשים בהם על ידי האכילה. זה מיועד בעצם לשימוש חיצוני. אז מותר לחולה להשתמש גם אם מעורב בהם אלכוהול של חמץ. אין להם כשרות לפסח. למה? כי נפסדה צורת חמץ. החמץ, כמובן רק במוצרים שיוצרו לפני הפסח. אין לנו מוצר שיוצר הפסח עצמו. להיזהר אבל באלכוהול, אלכוהול נקי, ספירט, שנועד לחיטוי או ניקוי של פצעים, לפעמים שהם עשויים ממש מתגנים, זה חמץ בעין, צריך לבאר אותו מהבית. אבל כשעסקינן בכל הדברים שמשחות בדברים חיצוניים, כמו מה שהזכרנו, מותר לכתחילה ואין צורך בהם לקשרות לפסח. לגבי מה שמופיע בהלכה כתכשיטי נשים, חמץ נוקשה, שהוא לא ראוי לאכילה, זה היה בזמנם. כל מיני מוצרי קוסמטיקה שהיו עשויים מחמץ, וזה דין של חמץ נוקשה, שלא עוברים בל ייראה או בל יימצא, אבל מדי רבנן חייבים לבאר אותו, הוא ראוי קצת לאכילה. אבל כיום, כל הסוגים של הקוסמטיקה, הסבונים, הבשמים שמעורב בהם אלכוהול חמץ, או כל מיני דברים שמחמיצים, נחלקו הפוסקים. אחד מאבירי הפוסקים, אחיו של הרב מצ'יבין בשו"ת חזון החום, גם האור לציון, ראיתי בהרחבה ככה שמביאה אלקוט יוסף כדרכו בהרחבה גדולה, שמותר להשתמש בהם לכתחילה. למה? זה נפגם, לא ראוי לאכילה, גם לא לאכילת כלב. הרי רבי שלמה קלוגר כותב שמותר אפילו לעשן סיגריות שמזלפים עליהם בירה, כדי לתת להם עוד טעם טוב בשעת הערכה, בשעת השריפה, כי זה נעשה על ידי ביעור השימוש. ודאי שבדברים האלה מותר להשתמש, אבל היו שחששו. ומה היה החשש? השו דברי מלכיאל ועוד שחששו, הרבי יוסף שאול נתנזון הגדול שסותר לכאורה את דבריו, אולי האלכוהול שמעורב בתוך הדברים הוא מה שגורם לריח שאנחנו מריחים. ולכן רבים החמירו בדבר שלא להשתמש בכל המוצרים האלה, אלא אם יש בהם תרכובת שעשוי מחמץ, ומחפשים שיש כשרות לפסח. זו חומרה, זה לא מעיקר הדין. גם דברים שנכנסים לפה, משחת שיניים, מי פה, שפתון וכדומה, כל מיני סוגים של משחות ידיים וכולי, ובוודאי דברים שנכנסים לפה, בזה היו שהחמירו, כמו שכתב שר התורה דודי סקני הרב אלישיב, כי לפעמים אחיך כן נהנה מהמרכיב חמץ, גם שהוא נפסל מאכילת כלב, יש דין של אח שווה, אני מחשיב, אני נהנה ממנו. אז בדברים שנכנסים לתוך הפה, דברים שיש להם טעם, בהם כן עדיף להחמיר, וכמובן בעיקר הדין, כאמור, מעיקר הדין אין צורך להחמיר. ודאי וודאי שכל מיני מוצרים לניקיון, לשטיפה, לרעיתים, לחלונות וחומרי כביסה, ודאי שאין צורך בזה לקשרות לפסח. שאלה נוספת שנשאלה, האם אפשר לאכל לנשים לאכול כזית מצה אחד, ומה השיעור של הכזית מצה הלכה למעשה, ואם אפשר גם לומר על גבי המרור, המרור החריף והמרור של החסה, מה עדיף. אז ראשית כל, לכתחילה צריך לאכול שני כזיתים של מצה. כזית מהמצה הפרוסה, וכזית מהמצה השלמה. השולחן ערוך בסימן תף אין אין אי. למה? כמה טעמים נאמרו בדבר? על כל פנים צריך לאכול לכתחילה שתי כזיתים. אדם שאכל כזית אחד, הוא יוצא בדיעבד, בין אם הוא אכל את הכזית הזה מהמצה השלמה, בין אם הוא אכל את הכזית הזה מהמצה האמצעית הפרוסה, כותב מרן המשנה ברורה והשולחן ערוך רב, יוצא בדיעבד. אם אדם לא יכול לאכול רק כזית אחד, אז עדיף לאכול כזית מהמצה הפרוסה. כי לפי דעת רוב הראשונים, כזית מצה, המצווה שלה היא דווקא מהפרוסה. יש, מופיע מרן החזון איש, שאוכלים מראש רק כזית אחד, אבל מצרפים מהשלמה והפרוסה יחד. אז כאמור, עדיף לאכול לכתחילה שני כזיתים. מכיוון שמהתורה מספיק כזית מצה אחד, לכן לכתחילה שאנחנו מחמירים, צריך שיש שיעור גדול. השיעור הגדול של כזית זה 27.5 גרם. זה השיעור הגדול. בדיעבד, אדם שקשה לו לאכול שיעור שכזה, יכול לאכול עד 13 גרם. מדוע 13 גרם? כי 11 גרם זה השיעור הקטן ביותר, אם משארים את השיעור של כזית מצה, אבל גם נשאר בין השיניים, אז מן הראוי 13 גרם, קצת יותר מ-11 גרם. זה לגבי השיעור של כזית מצה. האם מותר לשקול? ביום טוב מותר לשקול, אבל מקום, נכון שאסור לשקול ביום טוב, אבל מותר כאן, כי מקום, עניין של מצווה, כותב השולחן ערוך בסימן שינוו, מותר גם למדוד מקווה בשבס, כל דבר שהוא קשור למצווה, לא, חכמים לא אסרו בו את המדידה בשבת, משום גזירה. השיעור של מרור, לכתחילה צריך לאכול שיעור של כזית, כל חמשת מיני המרור מצטרפים, אז לכתחילה לאכול 27.5 גרם, ומי שקשה לו יכול להקל ב-17 גרם, יכול אפילו ב-13 גרם כפי שדיברנו. מה עדיף, האם לקחת מרור, שהמרור הזה הוא חריף, או לקחת חסה? ודאי שעדיף לקחת חסה. המשנה שאומרת אילו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, חזרת זה המין הראשון. מהו החזרת? אז נחלקו האחרונים. האם החזרת זה מה שקוראים בלשון ערבית חסה? בלשון אשכנז היה נקרא סלט, כמו שכותב החכם צבי וחתם סופר. והכוונה היא בעצם לחסה, ובפולין ובלטביאל, בליטה, לא היה בתקופה הזאת להשיג חסה, ולכן השתמשו במין האחר, המין שנקרא תמחה, שהוא מספר 3 ברשימה, שהוא החריף כל כך, וקשה לאכול ממנו, בוודאי שהוא כל כך חריף שלנשים מאוד קשה לאכול, והן לא יוצאות ידי חובה אם יאכלו שיעור קטן, והן מחויבות גם בדבר, אז ודאי שעדיף לאכול את החסה. החסה עונה על מה שחזה לימדו אותנו, שתחילתו מתוק וסופו מר. ובכל זאת היו מבני פולין שסברו שעדיף כן לאכול את התמחה החריפה, ותוכנים את זה כמובן בערב פסח, אי אפשר לתכון את זה בפסח עצמו. אם מפוררים את זה בפסח עצמו, אז זה רק בשינוי לתוך קערה, לא לתוך קערה, אלא למפה, לשולחן, כדי שיהיה שינוי. אם פסח על בשבת, אז אסור בוודאי לתכון לפני כן. ומדוע הסיבה שהעדיפו לאכול את התמחה החריף ולא את החסה? כי יש מקום לבוא ולומר שמה שכתוב במשנה, מן הראשון, הכוונה היא בעצם לא לחסה, אלא הכוונה למין החריף. כך כותב רב חיים מוולוז'ין, ולכן היו שכן סברו שכאמור, המשנה שאומרת שחזרת הכוונה לחסה, אני מערב את שניהם גם יחד, כי כל המינים מצטרפים זה לזה. לנשים, מן הראוי שיוכלו חסה ולא את התמחה החריף, כי אחרת לא יוצאים כאמור ידי חובה. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
מה המקור של מה שהרב אמר שבאונס גמור אז מתירים את החמץ אחרי הפסח ובהפסד מרובה? הבית מאיר. המשנה ברורה מביא אותו בסימן תף ממחית. ערב שבת שלום מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
קודם כל יישר כוח על השיעור. רציתי לשאול בבקשה לגבי השיעורים שהרב אמר מקודם על אכילת מצה, על שתי כזיתים, על הגודל של המצה. במוציא מצה, האם מספיק 27 גרם שזה יוצא לכתחילה לשתי עשר כזיתים קטנים ואחד גדול, או שצריך גם וגם?
למעשה, עדיף גם וגם למי שיכול. למי שלא יכול, אנחנו מקילים בשיעור היותר קטן. אבל למי שיכול, ודאי וודאי, שעדיף להחמיר, בוודאי.
ולגבי אפיקומן?
לגבי אפיקומן, אנחנו בזה אנחנו מקילים. באפיקומן אנחנו מקילים כמו השיעור היותר קטן, אבל בשיעור הראשון אנחנו מחמירים בדבר מאוד. ומדוע אנחנו מחמירים בדבר מאוד? מכיוון שזה דין תורה. וכשעסקינן בסדר שאכילה של שתי כזיתים, אני רק רוצה להדגיש שלקרוך יחד מהשלמה והפרוסה שני כזיתים ביחד ולאכול. העירו לנו כאן שלא הדגשנו מספיק את הדבר. זאת אומרת שאנחנו עוסקים בשתי כזיתים, זה לקחת גם מהעליונה וגם לקחת מהמצה האמצעית. כדרכו של אני בפרוסה, כן.
תודה רבה הרב.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. עוד שאלות שנשלחו הלכה למעשה. ראשית כל, האם יש חובה להגעיל את הפלטה של שבת? בוודאי שיש חובה, ומסיבה פשוטה, מכיוון שהפלטה שאנחנו שמים עליה את המוצרים ללא מים, היא נחשבת עם נוזל עליה מהסיר, מהפשטידה שאנחנו מניחים, היא נחשבת ככלי ראשון לכל דבר, מחויבים להגעיל, די בעגלה, אין צורך בליבון. האם מחשיבים פולי קפה, קקאו לקטניות? לא, פולי קפה וקקאו, פיסטוק חלבי, לא נחשבים, כמו שכותב השערי תשובה, לא נחשבים לקטניות, הם גדלים על עץ. היו שהחמירו, השערי תשובה מביא בשם גדול אחד, שהוא יחמיר בקפה, כי זה דומה לקטניות, אבל זו חומרה גדולה שאין לה מקום, כי כל הסוגיה שאנחנו עוסקים בקטניות היא גזרת גדולי אשכנז, אבל רק בדברים שעונים על הקריטריונים של קטנית. היו קהילות שהחמירו בדברים שרחוקים מקטנית, לדוגמה בוטנים, כמו שכותב האיגרות משה, ובכל זאת החמירו. אבל דברים שרחוקים, שהם פירות לכל דבר, אין מקום להחמיר בכלל. האם יש צורך להחמיר, לקנות את כל המוצרי חלב בערב פסח, כמו שכתוב על כל המוצרים שזה נעשה בערב פסח, או שזה חומרה יתרה? צריך להבין, לגבי חלב של בהמה, שהיא אוכלת חמץ, גם אם היא של גויים, האחרונים נחלקו. הפרי מגדים כותב להתיר חלב שחלבו מהפרה שאכלה חמץ, אם זה אחרי 24 שעות שהיא אכלה חמץ. והיו שחלקו וסברו שאפשר להקל אפילו בו ביום. אם היא אוכלת בבוקר, אפשר כבר אחר הצהריים לחלוב אותה. המחלוקת הזאת היא לא רק לעניין חלב, זה גם לעניין לאכול את הבשר של הבהמה הזאת, היא בשר של עופות, ביצים של עופות שמפתמים אותה מחמץ, בתוך פסח אנחנו עוסקים. אז לכן, מכינים לפני הפסח חלב ובשר ועופות וביצים שצריכים לכל ימי הפסח. נכון שמסתכלים, בראשונים רואים שחלב של בהמה של גוי, אם היא אוכלת רק מאכלי חמץ, לכאורה אין מקום להחמיר, אבל מכל מקום למעשה נתקבל המנהג להחמיר, ולא לאכול בשר וביצים וחלב מבהמה ועופות שאכלו חמץ בפסח. גם אם הם של גויים, לפחות 24 שעות. כל מה שאנחנו עסקנו זה בפסח עצמו. אבל אם עסקינן לפני פסח אין שום עניין. שום עניין למנוע, כמו שכותב הסדחמת בהרחבה, בהמות ומעופות, לאכול מאכלי חמץ. עד סוף זמן שריפת חמץ, מותר לתת להם לאכול חמץ גמור. אחר סוף זמן שריפת החמץ, כמו שאנחנו אוסרים בהנאה, גם הם אסורים בהנאה. גם בהמה של הפקר אסור לתת לה בידיים חמץ. נכון שהחלב שנחלוב אותה נוצר בכוח מאכלי החמץ שהיא אכלה לפני הפסח, אבל אין איסור בדבר, כי כשהיא אכלה את החמץ, זה יותר גמור. אז לכן למעשה, כל החומרה הזו שאנחנו מחמירים זה רק הרחבנו כדי לבוא ולשים אצבע על הפוסקים שאוסרים אם היא אוכלת חמץ בתוך הפסח. אבל לפני הפסח אין מקום לאסור את הדבר. בכל זאת, כמו שכותב דודי זקני הרב אלישיב, וכמו שאורה בהרחבה בשו"ת רבי עקיבא ויוסף שלייזנגר, ש מחמירים בדבר, היו החמירו כל כך, לא לתת לבהמות ולעופות מאכלי חמץ, אפילו שלושה ימים קודם, הוציאו את כל שיעורי החמץ מהרפתות והלולים, כדי שלא יאכלו אותם בחמץ בפסח מחמת ההרגל. אז לכן לגופם של דברים, אם היינו אוסרים בזה, אז היה מקום לבוא ולומר, שגם אסור לאישה שמעניקה לאכול מאכלי חמץ לפני פסח. כדי שהחלב שהיא נותנת אין בו עירוב של חמץ. לכן לגופם של דברים הדבר הוא חומרה, אבל מעיקר הדין אין מקום בזה להחמיר. לכן שאנחנו קונים מערב פסח את כל המוצרים, אנחנו יודעים שכבר עד שזה הגיע לסופר כבר עברו כמה וכמה ימים לפני כן, זו חומרה על גבי חומרה. שאלות נוספות מן האתר, תכף נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
בג להוציא חמץ גמור מן הבית, האם חבילה של גריסי פנינה צריך לבאר לפני הפסח, או שזה לא חמץ גמור? גריסי פנינה הם לא בהכרח חמץ, זה שעורה שליטשו אותה, היא רחוצה במים, לא בהכרח החמיצה. ודאי שאפשר למכור את זה במחירת חמץ. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה. בבקשה.
הפלטה התופה כל השנה בשתי שכבות של נייר אלומיניום, כל שלושה חודשים אפילו אני מחליף את לפחות את אחד מהם, והיא נקייה כמו חדשה. הפלטה עצמה היא לא מקבלת אף פעם שום טיפה, גם צריך להגיד אותה.
אין צורך, אם אתם יודעים בוודאות שאת הפלטה עטפתם היטב היטב, גם לו יצויר. גם לו יצויר כבודו שנזל מן הסיר שעמד על הפלטה עירוי שלא נפסק הכילוח, הרי השיעור של הבליעה הוא כדי קליפה. ברגע ששמתם שתי שכבות ואתם רואים שהיא נקייה, אז בפועל אין צורך להגעיל אותה, אבל לחומרה תעטפו אותה שוב בנייר כסף. ומדוע?
לא, זה ברור, ברור, לא, ברור, ברור.
לחומרה, לחומרה.
כל הזמן. לא, היא עטופה כל השנה, כולל פסח, אבל כל שלושה חודשים אני מוריד את הכיסוי העליון, והיא חדשה לחלוטין. תודה רבה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב חג שמח. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית. רציתי לברר, הרב דיבר מתחילת התוכנית לגבי המילנים שנמצאים בכל מיני מוצרים.
נכון.
שהם חמץ גמור.
נכון.
המילנים שנמצאים למשל באבקות אפייה, באבקות מרק, ואלה שרגישים לגלוטן פשוט יודעים שאין בזה חמץ. זאת אומרת, הם עשויים מהמילנים של תירס או כל מיני דברים כאלה.
בדרך כלל, כבודו, המילן בארץ הוא המילן תירס. נכון, יש המילן גם כן של חומר שנקרא תפליקה.
זאת אומרת, שרוב האבקות מרק אין בהם גלוטן. זאת אומרת, שאין בהם חמץ גם.
נכון. נכון.
קנה לפקת אפייה, קנה, זאת אומרת, נפקמינה, אני לא מדבר אם לבאר או אם, אם נשתמש או לא, כמובן צריך שיהיה קשר לפסח, אבל לגבי ביור, אין חובת ביור, ככה נראה, על כל הדברים האלה, כי הם לא מכילים באמת קמח.
נכון.
אלא אם כן, זה אבקות, אבקות אבקה שיש בה, אבקות פטריות וכאלה דברים שהם מכילים ממש קמח.
נכון.
ואז מצוין, לא כתוב המילנים, כתוב מכיל...
זו הערה מאוד מאוד חשובה. בדרך כלל אנחנו ממליצים שאבקת מרק היא חמץ, אלא אם כן היא מיוצרת במעדורה מיוחדת כתובה לקשר לפסח. על פי רוב באמת האבקת מרק נכון, למעט אבקת מרק פטריות ועוד, כפי שיביאו לבית הוראה, הם עשויים מהמילן של תירס. אשכנזים שמחמירים בתירס זה קטניות, אבל מן הראוי להחמיר, כי פעמים שיש גם שינוי ביצרנים, אז קשה מאוד לתת את הדעת בצורה מדויקת, ולכן אנחנו ככלל נוהגים לבוא ולומר שאבקת מרק להתייחס אליה כן כחמץ מספק. אבל ההערה של כבודו היא נכונה, לכל אלה שסובלים מגלוטן, אז הם משתמשים באבקות מרק שכתוב עליהם להדיה שאין בהם גלוטן, אבל עדיין מן הראוי כן להחמיר ולהתייחס לאבקות מרק ככלל כספק חמץ. קשה לבוא לומר מה כן ומה לא. הערה חשובה מאוד. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. שואלים כאן, האם אפשר להכשיר מתחנה לפסח? מתחנה שתחנו בה חמץ גמור. גם המתחנה של ימינו היא כמו דין של מדוחה, שמבואר בסימן תפנון א', שיש בזה מחלוקת. לדעת המחבר, מרן השולחן ערוך צריך להגעיל, לדעת מרן הרמ"א צריך ללבן ליבון קל. אם קשה ללבן או היא תארס, אז מספיק עגלה. אבל יש מקומות במתחנה שמאוד מאוד קשה לנקות אותו. מקומות שכאלה, כמו שכותב מרן החזון עובדיה, בהלכות עגלה, גם מרן השולחן ערוך סובר שצריך ללבן שמה ליבון קל. זו מטחנה שתוכנים בה חמץ. מטחנה שלא תוכנים בה חמץ. אז ודאי שמספיק עגלה גם לפי דת מרן הרמ"א. מטחנה שמיועדת רק לפולי קפה, שאנחנו יודעים שלא היה שם חמץ, מספיק לשטוף ולהדיח. אין צורך גם כן להראות מים רותחים, די בזה הלכה למעשה. שאלה נוספת לגבי אכילה בערב פסח. האם אפשר לאכול בערב פסח לאכול מצה מבושלת? אפשר לאכול מצה מבושלת ובתנאי שהיא תהיה מפוררת היטב, כמו קניידה לך. ואז לא ראוי לצאת בזה ידי חובה לכזית ראשון של מצה. הוא עדין אגב אפשר מצה מתוגנת, כותב החיי אדם והשולחן ארוך הרב, שזה גם מיצה עבור הילדים. ערב שבת של מבורכת למאזין, בבקשה, מחילה על ההמתנה, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, בבקשה.
הרב שומע אותי?
היטב, כבודו.
רציתי לשאול לגבי הקוירך, כיוון שזה זכר כהילל, זה חייב שיהיה במצה בעבודת יד. השאלה היא כזאת, המצה עבודת יד, המעלה שלה, על מכונה, שזה יותר לשמה. כי במכונה מאוד קשה לחווה לשמה, המכונה לא יכולה לחווה לשמה. בעבודת יד יכולים לך ולשמע. אז שאלה כזאת, לגבי המצה הראשונה של כזית מצה, בסדר, זה אנחנו יודעים, זה דאורייתא, בערב תאכלו מצה, זה עדיף מאוד מצת יד. אפיקוימון, אז גם כן הרשב"ם אומר ש... אבל לגבי זכר כהילל שהיה כוירך, שאלה אם זה לא דרבנון. אני שואל את הרב, אני לא פויסק, אני שואל את הרב, מה דעתו בזה?
מסכימים איתכם לחלוטין, רק אני כן מאיר לכבודו שהסוגיה הזאת היא שימור לשם מצה, לשמה. האם אנחנו סוברים שגם מצת מכונה אפשר לבוא ולומר שגדול עומד על גביו, זה נחשב כן לשמה? אז דנו בזה בעבר, הרבה מן האחרונים דנו בדבר. ההכרעה של רב שלמה קלוגר, ההכרעה של רב סוף של נתנזון, בשולומי שיף, שזה כן נחשב לשמה גם מצה של מכונה. ובכל זאת היו שהחמירו, אז מי שמחמיר לגבי קוירך, כפי שכבודו אומר, יכול בהחלט להקל בדבר. נכון.
ויכול לאכול מצת מכונה.
נכון, נכון. לגבי קורך, החומרה היא לגבי כזית ראשון לכל מצת יד. הנה המתירים השיבו שההפעלה של המכונה היא נעשית על ידי גדול שמכוון לשם מצת מצווה, זה כן עכשיו לשמה. אבל ההערה של כבודו היא נכונה הלכה למעשה. ברוכים, ברוכים תהיו. התודה והברכה לרב פנחס מינדר, לנתי שולמן, לכל מסיים מלאכת הקודש. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נקדיש שעה שלמה להלכה, דין ומנהג, ללמוד ביחד את דיני הפסח הבאים עלינו לטובה. ערב שבת שלו מבורכת, שנזכה בניסן יגלו ועתידין להיגאל.
כל חי תמיד איתי, כל